דוד גרוסמן. מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת פנחס. כתוב בפרשתנו, וירא פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. צריך להבין למה הזכיר כאן הכתוב וייחס את פנחס לאהרון הכהן. למה לא היה מספיק אם היה כתוב פנחס בן אלעזר הכהן? למה הוא מזכיר גם את הסבא אהרון הכהן? אומרים חז"ל במסכת סנהדרין פ"ב, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, השבטים ביזו את פנחס ואמרו, הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא ישראל? הוא הרג נשיא שבט מישראל. פנחס היה מצאצאיו של יתרו. כמו שכתוב בשמות ו' שלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה. בטלת לו את פנחס. אומרים חז"ל, מה זה פוטיאל? למה נקרא פוטיאל? זה יתרו. נקרא פוטיאל על שם ש... קודם שהוא התגייר, יתרו, היה מפתם עגלים לעבודה זרה. הוא דאג שהעגלים יהיו שמנים, שיהיה יותר טוב בשביל העבודה זרה. וזהו מה שהשבטים ביזו את פנחס, כי לפתם, המלאכה הזאת פתאום היא כרוכה באכזריות, כי מפתמים בכוח את העגלים. אז השבטים אמרו, מאיפה לקח פנחס להרוג שבט מישראל את האכזריות להרוג? הוא לקח את זה מהשורש שלו שהוא בא מיתרו. לפי כך בא כתוב להדגיש את שפחו של פנחס, שהשורש שלו הוא מגזע אהרון. אהרון הכהן שעליו נאמר אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. פנחס רחוק בתכלית הריחוק מאכזריות. הוא שייך לאהרון הכהן לטוב. קנאתו לא נבע חס ושלום מאכזריות, אלא מלב מלא אהבה לכל אחד ואחד מישראל. ליבו נמלאה בקנאת השם צבקות כדי להציל את עם ישראל ולקדש שמו ברבים. ובזכות זה ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. מאזינים יקרים, צריכים להבין מדוע החטא הזה של זימרי נחשב לפגם של כלל ישראל שהשם רצה לחלות את עם ישראל. זה עורר כזה חרון אף על כל כלל ישראל. העניין הוא ככה, שהחטא הגדול שהיה כאן במעשה זימרי, זה היה בתוך כלל ישראל. והוא היה נשיא משבט ישראל. והיה ראוי שכל כלל ישראל הזדעזו עד עומק הנפש, מגודל הנבלה שנעשה בישראל. כפי שחז"ל אומרים, שנעלמה מהם ההלכה, שעל מעשה כזה קנאים פוגעים בו. הכוונה שנעלמה מהם ההכרה בגודל חומרתו של חטא זה, שאין לך דבר השנוי לפני הקדוש ברוך הוא ממעשים האלה. והם לא יזדעזו כלל. זהו החטא הגדול. אבל פנחס יזדעזע בכל רמ"ח איבריו. כמרומז ויקח רומח שלקח את עצמו בכל רמח, רומח זה רמח, איבריו. ועל ידי שמסר את כל רמח איבריו לקדש עם שמיים, הוריד את הכתרוג מעם ישראל. ולכן התורה מדגישה, בקנו את קינתי בתוכם, זה היה בתוך כלל ישראל. אף אחד לא עשה, רק הוא עשה. הוא הציל את כולם. אבל פנחס עצמו, הוא שייך לארון הכהן. אוהב שלום. לקרב כל אחד ואחד באהבה. אפילו את בעלי עבירה. גם כן לקרב אותו. כאן היה עניין מיוחד שזה היה בתוך כלל ישראל. היה צריך להציל את עם ישראל. כתוב בפרקי אבות. הלל אומר, אבה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרובן לתורה. הרמב"ם מפרש, כשהיה אהרון הכהן מרגיש באדם שתוכו רע, עושה מעשים רעים, מה עשה אהרון הכהן? היה מתחבר אליו, להראות לו אהבה, לגרום לו שיואב אותו, והיה האיש ההוא מתבייש בנפשו, ואומר, אוי לי, אילו היה אהרון יודע את רוע מעשיי, לא היה מסתכל עליי, לא היה מדבר איתי, הוא חושב שאני אדם קשר, ולכן עשה את הכל כדי להאמת את המחשבה של אהרון, ועל ידי זה הוא חזר בתשובה ונעשה מתלמידיו. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה לא שתי דברים, זה דבר אחד. אי אפשר לקרב את הבריות לתורה אל ידידי אהבת הבריות. אתה רוצה לקרבן אותן לתורה, אוהב את הבריות. אספר לכם סיפור שעברתי עם אדמו"ר מלילוב, זכותו יגן עלינו. משפחה חשובה מאחד היישובים בצפון, פנתה אליי. האבא שם הוא אדם חשוב מאוד, והבן ידרדר בצורה כזאת שעומד להתחתן עם גויה. וכל המאמצים של המשפחה להניע אותו מזה לא עזר. הם שמעו שאני מקורב מאוד לאדמו"ר מלילוב, זכותו יגן עלינו, אביר קסמוישה, פנו אליי שאני אעשה מאמץ להביא אותו לאדמו"ר, שאדמו"ר ישפיע עליו לעזוב את הגויה. כך עשיתי. לקחת אותו לבני ברק. האדמו"ר דיבר איתו, על דה ועלה, על הכל הוא דיבר איתו. חוץ מעל העניין הזה. והדבר הזה הוא לא דיבר. הדבר שהבאתי אותו כדי להניע אותו להתחתן עם גוי, הרבה לא הזכיר את זה בכלל. כשהבחור חזר הביתה, אמר להורים, אתם רואים? הרבה היית אצלו כמעט שעה, לא דיבר איתי כלום בעניין הזה. הם באו אליי בטענות, איך יכול להיות דבר כזה? שהרבי לא אמר לו כלל בעניין חמור כזה, מה קורה פה? נכנסתי לאדמו"ר וסיפרתי לו על הטענות של ההורים. הרבי ענה לי כך, תגיד להם שאני עשיתי את הכל כדי שיואב אותי, ואם הוא יואב אותי, הוא לא יואב אותה. וכך היה. אחרי שבוע התחיל הבחור להתגעגע לאדמו"ר, נסע אליו עוד פעם ועוד פעם, עזב את הגויה, חזר בתשובה שלמה, הקים בית נאמן בישראל. הוא יאהב אותי, הוא לא יאהב אותה. זהו הדרך של הבעל שם טוב ותלמידיו. זה היה דרך של הרבי. מעולם לא ירחיק אדם אפילו את זה שנראה לכולם שהוא ראוי להרחיק אותו. חז"ל אומרים לנו, על הפסוק אצל אברהם אבינו בבראשית י' ג' ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך, יפרד נא מעלי. בוא ניפרד. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא כעס על זה. הקדוש ברוך הוא אמר, לכל הוא מדבק, עם כולם הוא מדבק, הוא מתקרב. ולוד בן אחיו לא מדבק, לא מקרב אותו. זאת אומרת שאברהם אבינו נתבר זה שהתנתק מלוד. מה לומדים כאן? שאין להרחיק שום, שום אדם. אפילו האדם כלוד שחזל אומרים, שאחר כך אומר אני לא רוצה את אברהם, אני לא רוצה את השם שלו, בורו, אדם כזה גם צריך לקרב. הגמרא במסכת סוטה ממזיין אומרת, תענו רבנן, לעולם תהי שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כאלישע הנביא, שדחף לגחזי בשתי ידיו, ואלישע נענש על כך. רואים מכך, שאפילו על אדם הזה, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים, אין לדחותו. הגמרא בסנהדרין אומרת לנו, תמנה בת מלכים הייתה, הוא בא להתגייר אצל אברהם, יצחק ויעקב, ולא קיבלוה. הלכה תמנה וחיה עם אליפס בן עשיו, ונולד להם עמלק, שגרם צרות לעם ישראל. אברהם אבינו שהיה מגייר את הנשים, דעתו הייתה לא לגייר אותה, וכל שלושת האבות פסקו שלא לקבל אותה, ומתוך זה אנחנו מבינים איזה סוג בן אדם היא הייתה, אבל בכן נצבע על זה שנולד בגלל זה המלך שצייר את עם ישראל. מאזינים יקרים, לא רק לקרב את הבריות לתורה צריך אדם למידת אהבת הבריות, אלא יותר צריך למידה זו בזמן שמוכרחים לרחק מישהו. לפעמים מוכרחים לרחק, צריך לעשות את זה אך ורק מתוך לב מלא אהבה. כמו שראינו בפרשתנו, שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שחזר אומרים שמזכירים את אהרון הכהן, שהיה לו את המידה של אהרון הכהן, היה לו את המידה של אהבה, ובכל זאת, הוא עשה מה שעשה, אבל עשה את זה באהבה. לא בשנאה, כדי להציל את עם ישראל, בגלל שהיה חילול השם כמו שדיברנו. אבל במהות, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. צריכים ללמוד, שגם בשעה שעונשים בן אדם, ונוהגים בו במידת הדין, צריך לעשות את זה מתוך אהבה. כפי שאנחנו רואים בגמרא במסכת יומא נ"ט, תשמעו מה אומרת הגמרא. בשעה שנכנסו נוכרים לאיכר, נכנסו לבית המקדש, להרוס את בית המקדש, ראו את הקרובים, הקרובים שהיו מעל ארון הקודש, מעורים זה בזה, מחוברים אחד עם השני. וכאן נשאלת שאלה. למדנו במסכת בבא בתרא, צדיק דלת, שבשעה שהיו ישראל עושים רצונו של מקום, היו הקרובים פניהם איש של אחיו. שרואים שהקרובים מאורים זה בזה פניהם איש של אחיו, סימן שישראל עושים רצונו של מקום. ובשעה שלא עשו רצונים של מקום, לא עושים רצונו, היו פניהם לבית. אחד הפוך מהשני. ואם כן נשאלת השאלה, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן החורבן. למה שמביא חורבן לעולם לבית המקדש שלא עושים רצונו? אז איך זה שמורמים זה וזה? ההסבר הוא כמו שאמרנו. בורא העולם רצה להראות לנו שגם בזמן שהוא כועס, מחריב את בית המקדש, הנוכרים נכנסים לתוך קודש הקודשים, גם באותו שעה, כביכול לפניו הקדוש ברוך הוא, חיבה גדולה ואהבה יתרה לעם ישראל. אותו דבר למדנו כמו שאמרנו מפנחס. ולכן התורה מזכירה אותו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כי בקינה שלו הוא תיקן כלפי שמיה וכן גם בכלל ישראל. כפי שהתורה אומרת, אשיב את חמתי מעל בני ישראל. ומלבד שקידש עם שמיים ברבים, ובעשה תיקן לפגם חילול השם הנורא שהיה על ידי מעשה זמרי, גרם שלא חילית את בני ישראל והמגפה נעצרה. וזהו שהתורה מלמדת אותנו, שגם המעשה שהוא עשה, הוא עשה את זה מתוך אהבת ישראל. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, לכן אמור לפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר על זה המדרש, מדרש רבה כף א', אמר הקדוש ברוך הוא, בדין שיתן יתול שכרו. השכר הזה מגיע לו בדין. מבאר את זה החתם סופר זכותו יגן עלינו. שכתוב באיוב מ"א, כתוב, מי יקדימני ואשלם לו. מבארים את זה במדרש, מה הכוונה מי יקדימני ואשלם לו? שמן הדין אין הקדוש ברוך הוא מחויב לשלם שכר על קיום המצוות. שהרי הקדוש ברוך הוא מקדים לתת לו לפני שהוא עושה את המצווה. למשל, אתה עושה ברית מילה לבן שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לך בן. אתה עושה מזוזה על ביתך, הקדוש ברוך הוא נתן לך לפני זה בית. אתה עושה מעקה לגגיך, הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה לפני זה. אתה עושה ציצית, השם נתן לך בגד לפני זה. אז לפי הדין, הקדוש ברוך הוא לא צריך לשלם, כי הוא כבר משלם לפני זה. אלא הקדוש ברוך הוא משלם שכר על המצוות רק מתוך חסד חינם ומתנת חינם. אבל כאן אצל פנחס הוא קיבל את זה בדין. למה? כי כפי שאמרנו מקודם, השבטים ביזו אותו ואמרו, ראו בן פוטי זה שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה, והוא עורק נשיא בישראל. הם אמרו שעשה את זה מתוך מידת האכזריות, כפי שדיברנו. פנחה שומע את חרפתו ולא מגיב, ולא עונה להם. במעשה זה, שפנחס לא הגיב וקיבל את זה, הקדים את הקדוש ברוך הוא. הוא עשה פעולה לפני שהשם נתן לו את המתנה. ולכן מגיע לו השכר הזה, ונתתי לו את בריתי שלום בדין. כפי שחזל אומרים לנו, הנלווים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהבי כצאת השמש בגבורתו. השכר הזה של פנחס הוא לא לפנים משורת הדין, אלא במידת הדין. שהרי בפירוש אומר הבורא, מי יקדימני ואשלם לו. זאת אומרת, אם אתה מקדים לי, אני כן אתם מגיע לך. אז השם לבד אומר, היות והוא יקדים, מגיע לו את השכר בדין. עוד מבאר, הבאר הפרשה מביא את זה בדברי החתם סופר. שמשה רבנו קיבל קצבת חייו 120 שנה, זה היה קצבה שלו. כשמשה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה. נגמר המכסה שלך. הגיע הזמן שתיפרד מהעולם. נשאלת השאלה, הגמרא אומרת במסכת חגיגה, שכאשר אדם מת קודם זמנו, לוקח הקדוש ברוך הוא את שאר שנותיו שער שנותיו של אותו האדם הזה שהיה צריך לחיות, את השנים האלה מוסיף אותו לתלמיד חכם שמעביר על מידותיו. ואם כן, הרי מדברים כאן עכשיו שבני דור המדבר נגזרה עליהם מיתה בטרם זמנה. מדוע לא ייתנו למשה רבנו את שנות חייהם של אנשים האלה שנגזר עליהם למות בטרם זמנם? משה רבנו חשב שמגיע לו כן, אבל כן הוא ביקש עברנה והראה את הארץ הטובה. אולם הקדוש ברוך הוא ענה לו, מאחר שהתבטאת נגד ישראל, ואמרת להם, שימונו המורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים? מה זה המורים? המורים פירושו שוטים, סרבנים. זוהי מילת גנאי לעם ישראל. לכן אינך זכאי לקבל את השנים של האנשים האלה. פחד פחדים. משה רבנו איבד את הזכות הזה לקבל את השנים עקב דבריו החריפים לעם ישראל. אבל פנחס, שסבל ביזיונות, כמו שאמרנו שהשבטים ביזו אותו, והוא לא ביזה אותם, ולא ענה להם, ולא הגיב להם. לכן הוא פנחס זכה לקבל את כל השנים של בני דור המדבר, שמתו קודם זמנן. פנחס זה אליהו, נשא אליהו הנביא, והוא חי לעולם, כי הוא קיבל את כל השנים האלה. וכך פירש אחידה זכותו יגן עלינו בספרו פתח עיניים. על מה שכתוב באבות, שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אומר, על איזה שתיקה מדובר כאן? על שתיקה שאתה שומע חרפתך ואתה לא מגיב. אז זה אתה זוכר? אתה זוכר לא רק לרוחניות, לגשמיות בפועל, לגוף. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. וכך כותב הרמק, זכותו יגן עלינו. דאין מכל הסיגופים ותניות דבר שמכשיר את הנפש ומחפר עוונותיו, כאדם ששומע חרפתו ושותק ומוחל. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אחד צריך תיקון. ובדרך כלל תיקונים הם סיגופים ותניות, אך המעביר על מידותיו אוכל ושוטה ומתפרנס בכבוד, ועוונותיו מתחפרים. כפי שהיה רגיל להגיד המשגיח הרב הצדיק יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, שמי שבא על הביזיונות והוא שותק, זה כמו שעבר עליו יום הכיפורים, כי הביזיונות מחפרים ומתארים אותו. וכך פרשו הצדיקים, שכאשר קילל שימי בן גירה את דוד המלך, כללה נמרצת, דוד המלך לא נתן לפגוע בו. להפך אמר, השם אמר לו כלל. באותו שעה זכה דוד המלך להיות רגל רביעי במרכבה העליונה. וכך מפרש רש"י בתהילים פיבב, דוד המלך אומר שומרו נפשי כי חוסית עוני. אומר רשי, מה זה חוסית עוני? שאני שומע גידופיי וחרפתי ויש בידי להתנקם בהם ואני שותק. אני מקבל את זה באהבה. ובזכות זה אומר דוד המלך, יש לי את הזכות לבקש מהשם שומרו נפשי. אתה יודע למה שומרו נפשי? כי חוסית עוני, אני שותק. אפילו שמחרפים אותי. וזה הכוונה, כי בדין ייתן איתול שכרו. כי בדין איתול שכרו. כתוב בספר חסידים, אם ראית רשע שמצליח בנכסיו, בזכות ההצלחה שלו הוא מסיא את בניו עם אנשים חשובים וגדולים, אל תתאמה, אלא דע לך, שכל הראש שנתן לו הקדוש ברוך הוא, שאנשים גדולים וצדיקים יקחו את צאצאיו. ומדוע זכה אותו רשע לדבר הזה? גם להצלחה וגם לילדים שהתחתנו עם משפחות מכובדות, או בזכות אבות, או משום שהיו מביישים אותו ומבזים אותו, והוא שתק. ובזכות זה הוא זכה לכל זה. מאזינים יקרים, תשמעו סיפור מביל בנוגע לעניין הזה. זה סיפר הרב הקדוש מסדיגורו, זכותו יגן עלינו. שהרבי הקדוש רבי ברוך ממשבוש, זכותו יגן עלינו, שהיה נכד הבעל שם טוב, הגיע פעם לשבות בעיר ז'יטומר. ז'יטומר באוקראינה. כל העיר יצא לקבל את פניו. בתוכם היה איש פשוט, ממשפחה פשוטה, שהצליח בנכסיו, וגם הגיע לשם. כאשר האיש הזה נתן לרבי שלום, נתן לו את היד, שואל אותו הרבי, אם הוא יכול להיכנס לתוך המרכבה ולנסוע איתו העירה. הרבי מזמין את האיש הזה למרכבה שלו. באותו שעה עמדו שם הרבה אנשים חשובים וגדולים והתפעלו, למה הרבי נותן כבוד כזה לאיש הזה? בדרך שואל הרבי את האיש הזה, האם הוא יכול להתאכסן אצלו בבית? האיש לא ידע את נפשו מרוב שמחה, שחייה כזאת, הרבי הקדוש רבו רוך ממשבוס, התאכסן אצלו? ברור. לעומתו לא ידעו כל העיר את נפשם מרוב צער, כי מכל בני העיר החשובים שרצו לקחת את הרבי, לא בחר הרבי רק להתאכסן בבית הפשוט הזה. הרבי שואל את האיש, האם יש לך ילדים בגיל נישואין? עונה לו האיש שיש לו בת בעונת השידוכים. ובהזדמנות זו מבקש ברכה מהרבי שימצא לה, שתזכה למצוא זיווג נכון. עונה לו הרבי, כבר פעלת, יש לי בן, באותו גיל, אולי תסכים להשתתך עמי. הוא היה בהלם, מיד אמר, בטח, זו זכות הכי גדולה בחיים שלי, להשתתך עם הרבי הקדוש. הושיט הרבי את ידו הקדושה לאיש הזה ואמר לו, מזל טוב, מזל טוב. בתאום כל העיר, איך ייתכן שצדיק גדול וקדוש ומפורסם כזה, מיוחס כזה, נכד הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו, ייקח לו למחותם את האיש הזה? ובאופן מיוחד כולם זכרו, שלפני 20 שנה יצא על האיש הזה שמועה מאוד מאוד חמורה, ואז הובילו את אותו האיש בכל העיר וביזו אותו בביזיונות נוראות למען ישמעו ויראו. משלחת נכבדה נכנסה לרבי לספר לו את כל זה. אולי הרבי לא יודע במי מדובר. הרבי הצטער מאוד לשמוע את זה, ואמר, אבל אני אגיד לכם את האמת, תכף שראית אותו נכנס בי חשק גדול להשתדך איתו. לכן ביקשתי להתאכסן בביתו. אני מאמין מאמון השלמה שהכל מן השמיים, ומן השמיים דאגו שהעמידו אותי בדבר הזה להשתדך איתו. למוחרת, ביקר הרבי ברוך הוא, במעונו של הרב הקדוש האור המאיר מז'יטומר, זכותו יגן עלינו, שהסתלק מהעולם, והרבי בא לכבד את האלמנה של האור המאיר, לכבד אותה לבקר בבית. בהיכנסו לביתה של הרבנית של האור המאיר, אומרת הרבנית לרבי רבורך בשמחה, אתמול נודע לי שכבודו הוא צדיק הדור. והסבירה את עצמה. כבודו רואה את החלון הזה בבית? כאן עמדנו אני ובעלי הקדוש לפני 20 שנה, בזמן שהובילו את המחותן שלכם ברחובות הקריה לביישו בבושה וכלימה נוראה. מבחינת ככה יעשה לאיש שיעשה נבלה כזו בישראל. אמר לי בעלי הקדוש, האור המאיר משיתומר, שכותו יגן עלינו, את רואה, ההמון הגדול רודפים אחרי איש צדיק, נקים מכל אבון ואשמה ורשע. מי ייתן אשר הנוכרי יהיה זכאי כמור לאחר 120 שנה לפני בית דין העליון. וסיים בעלי הקדוש ואמר לי, כך היא מספרת לרב רבור, אני אומר לך, בשכר בושה נוראה זו שהוא עובר עכשיו, יזכה האיש הזה להיות מחותן עם צדיק אדום. כששמעתי אתמול שכבודו בא בקשרי שיתוכים עם האיש הזה, הבנתי שעליכם מתכוון בעלי שאתם צדיק אדום. עכשיו שמח הרבי רבוך, ומיד כל אנשי העיר שמעו את זה ובאו להשתתף בשמחת האירוסין. מאזינים יקרים, למדנו מפנחס, מדוד המלך, מכל הצדיקים, כמה יקר בעיני השם יתברך, שאדם שומע חרפתו ולא משיב וסולח ומוחל. ונזכיר עוד פעם את מאמר חז"ל, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהבי כצאת השמש בגבורתו. כמו שהשמש יוצאת בבוקר מניעה אור בכל העולם, כך האדם הזה ששומע חרפתו ולא מגיב ושולח, מביא אור בכל העולם. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע. כל חי תמיד.